הנה זכינו לשבת נפלאה, שבת פרה, שבת קורח, וגם שבת מברכין של חודש תמוז, שכמו שכבר אמרנו, זמני תשובה ממשמשין ובאין. אתם יודעים, חודש תמוז, הצירוף שלו זה סופי תיבות של הפסוק, זה איננו שווה לי. זה בסופי, איננו וו, שווה ה, לי יוד. הולך מהסוף להתחלה, כוו, כיוד. כלומר, יש בו קצת דין, כי בו נחרבו שתי בתי מקדש בחודש תמוז, בו שולט הסמך מהם, הלכו המרגלים, הייתה בעיה גדולה מאוד לעם ישראל, בו נשתברו הלוחות. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, וזה גרם שכחה. לכן תמוז זה ראשי תיבות, זכרו תורת משה. והוו של תמוז, כי השבירת הלוחות גרם שכחה. הוו של תמוז זה הלוחות, איך הם היו אורכן שישה תפחים ורוחבן שישה תפחים. אז כשאדם עכשיו עובד על עצמו ולומד תורה ועושה, אז הוא מתקן את הדבר הזה. כי הימים הללו הוא צריך לכוון בהם. מחר, כשאדם אומר ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים, ברוך אתה השם, מכוון שם הוויה, ואחר כך מכוון צירוף כוו, כיוד. כל החודש מכוונים את זה. למה? זה טוב מאוד לתת כוחות לנשמות. העיקר, מה שכתוב, ותצפינו שלושה חודשים, רבותינו רמזו, יש חודשים בשנה שצריך להצפין את עצמנו בהם. אתם יודעים, חודשים ניסן, אייר, סיוון, יופי. אבל תמוז ואב, והסמך מהם גם רוצה לקחת את אלול, זה יעקב אבינו נלחם איתו, לקח את האלול, והוא לקח במקום זה טבת. שלוש חודשים אלה, הם לא פשוטים. יש בהם קצת צליטה של הסיטרה האחרה, בימים הללו נחרבו שתי בתי מגילה, שהעמידו צמן בהיכל, והיו חס ושלום אסונות, שלא יהיה יותר שום אסונות. כבר היה מה שצריך להיות מהיום והלאה, חושבנה טובה. על החודשים האלה, תמוז זה עין ימין, אב זה עין שמאל, שתי עינין, עין ימין ועין עיני, עיני יורדמיים על חורבן בית מקדשנו תפרדנו. ולכן אמרו רבותינו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זה כנגד שבירת הנצר וההוד, וגם נצח ישראל לא ישקר. סוטרן ירחין, וזה שני הירחיים, נצח והוד. וזה סוד, ויגע בכף ירך יעקב בהבקו עמו, שתי רגלין, שתי עמודין, שני תמכין דאורייתא, סומכים את התורה. לכן, בפרט, צריך לעורר חזק. למה עכשיו זה קיץ, וימי החופשות מתחיל עכשיו, תכף ימי החופשות, ואנשים רוצים ללכת לנופש, הולכים למקומות לא כל כך טובים, בבתי מלונות, שם יש פריצות, יש בעיות, יש ניסיונות. שמה ללכת, אז אם אדם ייקח את עצמו, ישים אותו בתוך את עצמו, בתוך טומאה, ילכלך את עצמו בסתר ההרה, צריך לשים לב על עצמו, על בני ביתו. כמה השתדל, תכף, ימים נוראים קובעים איתם, האדם היה איתו כל השנה. לא חבל? לכן צריך לאדם לשים לב טוב טוב על המעשים שלנו, איך אנחנו נזכה לנקות את עצמנו. זה הדבר הגדול והנפלא ביותר. אז הנה, זכינו לפרשת, כמו שאמרנו, פרשת הקורח. זה דבר קטן, ראינו דבר פלא פלאות, איך שקורח לקח מכך רע לעצמו, למה הוא רק דאג לעצמו, אז זה מכך הכי רע, רבותינו אמרו, שאדם רק מסתכל על עצמו, אז זה מכך הכי רע. אדם צריך להטיב עם אחרים, לא רק למה לקח מככה? כי לעצמו, רק דאג לעצמו. אבל לא זה אני רוצה לומר, איך שהאדמה פתחה את פיה ובנעה את קורח, כבר דיברנו על זה שבוע שעבר, אבל יש תוספות יום טוב על מסכת אבות פרק ה' משנה ו'. הוא אומר, לא רק שהאדמה נפתחה, תראו מה הוא אומר, אלא שנעשה נס ונהיה פה לאדמה. ותפתח האדמה את פיה, שמתנענע ומדבר. היה מתנענע, ורואים את הפה, כמו שלזה חיה טורפת, ומדבר. קיבלה האדמה כוח דיבור. בדבריה, אומר התוספות יום טוב, היו נשמעים בכל צלול וחד. והאדמה הייתה מספרת להם בפרוטרוט, מה קורה עם כוח בעדתו מתחת לארד, בבטן האדמה. איזה צעקות, איזה בחיות. קודם כל בלעה את דתן ואבירם, אחר כך הרחיבה ובלעה את כוח ועדתו, והיה מתעדק את הנה כמו שקושר אותם חבל, וככה היו יורדים. כל יום דנים אותם, ומורים משה מלך ואהרון, הוא כהן גדול, והתורה ניתן לנו מהשמיים. כל יום, אין, בפן הפלאות לומדים מפה, אין מסור פנים. אבל מה אני רוצה לומר לכם? בשביל שתחל תלונתם של עם ישראל מהם משה ואהרון, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תיקח 12 מטות, ומטה אהרון בתוכם. עדיין תראו מה זה, עם ישראל לא נרגע. הוא אומר, מה זה? אתם תהיו הראשים? אנחנו מה איתנו? כל עם ישראל מה איתו? כל שבט ושבט. זה היה כואב מאוד. כל אחד יש לו מה לומר, מה לדבר, כולם גדולים, כולם ראשי ישראל הם. אמר להם, תביאו מטות. כל אחד יביא מטה. תראו מה אומר בעל התורים על פרשת וערה. אז הוא אומר, לא, הפרשה שלנו, אומר שהמטה אהרון בלע את כל המטות, כמו שהיה אצל פרעו, שהמטה של משה בלע את כל המטות, גם פה בלע את כל המטות, כך הוא אומר. ואחרי שהוא בלע את המטות, אחרי שפרח מטה אהרון ויוצא ציץ ויגמוש שקדים, זה היה פלא פלאות. עכשיו מה קורה? הם רואים שהקדוש ברוך הוא בחר באהרון והוציא שקדים, והשקדים נשאר, אומר תשמור את זה למשמרת לדורותיכם. נשאר פרחים, נשאר שקד, אומר תשמור לי את זה למשמרת. אבל לא זה, אומרים רבותינו, כל מטה ומטה פתח פה. היה מסביר למטה, לשבט שלו, אתה שבט ראובן, זה מטה של שבט ראובן. שמע חביבי, אתה זכית שאתה בכור, אתה זכית במה שזכית, אתה קדוש, אתה בן, אתה נשמה חצובה מתחת כסי הכבוד, אתה עובד, כל אחד יש לו את התיקון שלו בעולם. יש לך תיקון שלך, אתה זכית לתיקון שלך, למה שאתה צריך. אם תרצה מה שלא שלך, גם מה שלך יקחו לך. ושחרם, ככה היה משכנע אותם המטה בעצמו, שהם ראו שהמטה מדבר, זה היה דבר פלאי פלאות, פלאי הבורא, פלא מופלא שאין כמותו. זה לא היה כדבר הזה, שהעץ, המטה, ידבר ויאמר כל מטה ומטה. זה פלא פלאות, ויוצא ציץ וכמו שקדים. זה לא דבר פשוט. אז לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, תיקח את מטה אהרון, תמשמרת לעוד בני מרי, תשמור לי אותו, אני רוצה שכל העולם ידע מה שקרה פה. כי אהרון יש לו את המידה הגדולה והחשובה, שהוא אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות. בשבילי זה לא משנה אם אני מדבר, אם אני כהן או אתה כהן, ככה זה התיקון מן השמיים, זה שייך לשבט לוי. מה נעשה? הדבר הכי גדול שהיו המטות משכנעים אותם, אמרו יש שלושה כתרים, כתר כהונה זכה בו אהרון, כתר כהונה זכה אהרון, כתר מלכות זכה בו דוד, זכה פה בינתיים משה, אבל כתר תורה מונח ועומד. כל הרוצה לזכות יבוא ויקח. בשמי תורמה כתר הם יותר כתרים יותר גדלים מכתר תורה. לא, לא, לא. כתר תורה על גבי, עולה על גבי. כולם צריכים לתורה. גם הכהנים הגדולים, גם המלכים, גם ראשי ממשלות, גם נסיכים. את מי הם צריכים? את תלמידי חכמים. את ראשי ממשלת התורה. הקדוש ברוך הוא נתן, תכף נראה איזה כוח בממשל. אז מה אתם רוצים? שבו תמידו תורה, תקבלו את כל הכתרים בעולם, זכיתם בכל. אהרון הוא זכה לכל, אבל הוא לא היה מחשיב את עצמו. למה? איך כתוב שם בסוף הפרשה, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. הוא אומר, היה אומר רב צבי הירש מדידיצ'וב, היה אומר, תדע לך, כמו שחלק התבואה שנבחרת להיות קדושה בקדושת תרומה, היא לא מתגאה על חברותיה שנשארו חולין. יש עכשיו פה קרי גדול, הרמות של תבואה, לקחת קצת, עשית תרומה. שאר הקרי, שאר החיטים, השיבולים, הם לא מתגאים. היא לא מתגאה עליהם שהם נשארו חולין. היא יודעת, זה לא משום איזה ייחוס או חשיבות, נתקדשה בקדושת תרומה. לכן, ונחשב לכם תרומתכם, גם כשאתם מתרוממות מעל האחרים, אהרון הכהן יודע, אם בתורה, אם בעבודה, הכל זה כדגן מן הגורן, כמלאה מן היקב, זה הכל. וזה אמת לאמיתה. ולכן, עכשיו אנחנו צריכים להתבונן בעצמנו, לראות מה קורה, ולעשות רצון אבינו שבשמיים. השבת זה פרשת השם, פרשת חוקת. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. אתם יודעים, פרשת פרה אדומה ניתן לנו לעם ישראל בראש חודש ניסן. מתי? בשנה השנית לצאתה ממצרים. שהקימו את המשכן, ביום הקמת המשכן. למה? כל ישראל היו צריכים, חייבים להיטהר, כדי שיוכלו להקריב את פסחיהם. ואפילו מי שלא נגע באמת מעולם, עלו מתי הוקם המשכן? באחד בניסן. באותו יום היה, קיבלו פרשת פרה אדומה להזות עליהם, כדי שיוכלו להקריב במשכן את הפסח. למה? אפילו שהם לא נגעו באמת, כולם חטאו בעגל. כיוון שחטאו בעגל, זה עבודה זרה מטמאה כמת. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, אחרי שהקדוש ברוך הוא מחל לנו, כמו שירד משה ביום הכיפורים עם לוחות התורה, ואמר, סלחתי כדבריך, נטהרנו מהטומאה הזאת. עכשיו אפשר לטהר, לעשות אפר פרה אדומה. לכן מביאים פרה אדומה, שהיא השורש של הטהרה של עם ישראל. לעשות אותה בטהרה מושלמת. למה זה העיקר, זה היסוד של הטהרה. ונסביר את הדברים קצת, טיפה, כדי שנבין את הדבר. איך אמרו רבותינו, תבוא האם ותקנח צורת בנה. אתם יודעים, אם איזה ילד תינף, הבן של הגברת תינף בארמון, מביא את שרת אמא שלו שתנקה את הכל. אותו דבר זה העגל, שעשו להם עגל מסכה, כל אחד שם כסף. עכשיו כל אחד צריך לשים כסף בשביל פרה אדומה. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. תבוא האמא הזאת, היא הפרה, והיא תנקנח את צורה בינה. צריכים טהרה, קדושה. לכן, זה הכנה גדולה. בשביל הטהרה והקדושה בעם ישראל, הכל אחד, כולנו נהיה טהורים, קדושים, זה אפר פרה אדומה. עד אז היה, אתם יודעים, 9 פרות אדומות. פרה הראשונה עשה אותה משה. כמה זמן היא עמדה? 1,000 שנה. השנייה עשתה קרוב ל-1,000 שנה. השתמשו בפרה של משה. אחר כך 420 שנה, מבית שני, 8 פרות. של משה הספיק כל הזמן. ברכה. ויש עוד לעתיד. וכל אפר שהיו עושים צריך להערב מפר של משה. למה? כי משה הוא היה יודע סוד פרה אדומה. אז כל הדורות נעשו עד עכשיו 9 פרות. עכשיו מחכים לפרה העשירית שיעשה לנו משיח צדקנו. לזה אנחנו ממתינים ומצפים עכשיו לפרה הזאת של משיח צדקנו. אבל מה צריך להבין? מה השורש של הפרה? מה פירוש? פרה אדומה היא מטהרת. ולא רק זה, היא מטהרת את הטמאים, מי שטמא מטהרת אותו, ומי שטהור מטמא אותו. אם הוא נגע בה, מנסד, נוסע אותה, מטמא אותו. קודם כל, היו מחפשים פרה אדומה, שיהיה בסום שערה אחרת, לא שום שערה אחרת, הכל אדום, אדום, אדום. היו משלמים עליה אונוריו. אחרי זה, היה בזהירות מופלגת. מה הזהירות? עוד מקודם לכן, היו מביאים נשים מעוברות שהם ילדו את ילדיהן בבית המקדש, שם, בעזרה. היה שם הכל נעשה כיפין על כיפין. מפחדים שלא יש איזה מת. תמיד מתחת איזה מקום. מה עושים? היום גם שיש בית כברות ולא יודעים מה לעשות, ויש כביש, רוצים בממשל לעשות כביש צוען. מה עושים שם? איך יעברו כהנים? עושים כיפות על כיפות. עושים כיפה, גשר, ועוד גשר, ועל זה עושים את הכביש, וככה עוברים הכהנים. כל בית המקדש הוא בנוי כיפין על כיפין. כיפה על כיפה. הכל מתחת לבית המקדש זה חלון. זה הכל כיפות. אתה יכול ללכת מתחת. ככה, למה שלא יהיה איזה תומה? אז הם מביאים שם את הילדים, האישה מעוברת, יולדת אותם שם, התינקות גדלו קצת, היו לוקחים אותם מגבי שברים, דלתות שמים על השברים, גדולות, דלתות גדולות, כאלה, זה, מה זה לוחות, לוחות של עץ גדולים, היו מוליכים אותם למעיין השילוח. לקחת מים בשביל אפר פרה אדומה. הכל סטרילי, מיוחד. ואחר כך היו לוקחים את, אפר, את הפרה האדומה, בונה אותה, בונה את ה... בונים לו קודם כל גשר, לכהן גדול מזהב, מבית המקדש עד הר הזיתים, גשר מזהב. כל פעם חדש. היה של כהן ראשון, הורסים אותו בחדש. עוד כהן, הכל חדש. פלא פלאות. משם עמוד שער הרחמים, היו עושים מקדש של עצים מיוחדים, מעורבים, ועצי ארז, עצי תאנה, שיהיה מקום שהכל כל האפר, ואז שורפים את הפרה, ומזים עליה, ושמים עליה עץ ארז ואזוב שני תולעת, והשליך את תור שריפת הפרה, וכך היו מחלקים את האפר פרה הזה לשלוש חלקים. חלק היה בהר הזיתים, חלק היה בבית המקדש, וחלק היה מתחלק למשמרות. פלא פלאות, הכל היה מיוחד במינו שאין כמוהו. אז זה, בידוע, שרבנו הארי, בלי שאדם מזים עליה מאפר פרה אדומה, היום כולנו תמיהם מתים. אין טהרה. תקבול 1,000 פעם במקווה, זה טהור, אבל לא בשביל בית מקדש, לא בשביל דברים גדולים. טהור למה שטהור, אבל לא יותר מזה. אם אין אפר פרה אדומה, אז בזמן בית המקדש, היו כולם עוברים, כל התמיים, מי שנצמע, הרבה, איזה מיליונים תמיים. היו עוברים והיו מזים עליהם שלישי ושביעי, מאיפה פרדו, מה, איך עושים את זה? הוא היה עומד על מספרסת למעלה, והתמיים עוברים, פק, 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 ככה. מזה עליו, מהמרפסת, טק, 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 ככה, זה הולך מהר מהר. הם היו עוברים והם לא יודעים אפילו, טק, 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 מזים עליהם. זה היה פלא פלאות. רבנו הארי לקח את מערכו לימה של טבריה, השקע אותו מבערה של מרים, וגם מזה עליו אפס פרה אדומה. והמקון השכחה היא מגיעה מהם, שאדם תמה. ברגע שהוא טהור, אין שכחה. אין. ואז הוא לא שכח מאותו יום שום דבר מהלימוד שלו. שזה הוא כתב את כל שמונה שערים, את כל עץ חיים, את כל תורת הארי, הוא כתב, הוא זוכר את הכל מילה במילה. הוא לא שוכח כלום. על ידי הקדושה והטהרה. אז העיקר שאנחנו רוצים להבין מה הכוח הגדול. קודם כל זה חוק חקקתי. זאת חוקת התורה. גזרה גזרתי שזה מתהר. אני תשאל שאלות, רק משה רבנו יודע צודה. לטמא, מעפר, שרפת, אחתת, אשר תבות למשה. אף אחד אחר לא יכול לדעת. רק משה רבנו הגיע לשער ה-50, והוא יודע סוד פרה אדומה. אלא כתוב בזוהר, שהפרה האדומה, כתוב בזוהר הקדוש שהפרה האדומה הייתה מטהרת את הטמא ומטמאה את הטהור. מה העניין? היא דומה למלכות הקדושה, מלכות הקדושה. יש ספירת המלכות שכל לילה היא יורדת לברר ניצוצי קדושה מהקליפות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמה שהיה חטאים ובעיות, ירדו העולמות, ויש הרבה ניצוצי קדושה שנבלעו בקליפה. יש 6,000 שנה, יש תקציב של ניצוצי קדושה. מה זה ניצוצי נשמות? שהם צריכים להוציא אותם מבטן הקליפה, ולעלות אותם, ולרדת לשם, זה כמו שאדם נכנס, אוי ואבוי, למקום הכי גרוע, אצל המחבלים הכי גרועים, ומקום הכי מסריח והכי מלוכלך. זה מדור הקליפות. כל יום האמא שלנו, שהיא כמו כאילו פרה, יורדת למטה, לקליפות האלה, והיא מבררת, מוציאה משם, על ידי שאנחנו מתפללים ועושים מצוות ומעשים טובים לפי הזכויות שלנו, כך נותנים לה לברר ניצוצי קדושה לקחת. ככה זה הולך. ברגע שהיא יורדת, אי אפשר שאדם נכנס לחנות של בורסקי, למקום הכי מנוכלך, ולא טיפה יגע בו. אז לכן היא מטהרת את הטמאים, היא לוקחת את אותם נשמות שמעשוקות, אותם ניצוצי קדושה שבתוך הקליפה, והיא מועלה אותם, אז ממנה היא גם, אם מתאים בעצמה שהיא טהורה בקדושה, טפ, תפס בקצת. לכן על זה נאמר, מטהרת את הטמאים, שזה הנשמות. וזה דבר הכי גדול בעולם. כל התפילות שאנחנו מפללים, כל יום, זה בלילה היא יורדת עכשיו, לקראת בוקר היא עולה, עם ניצוצות, עם סכומים של ניצוצות, וככה זה נתקן. איך זה נתקן? אנחנו, עם ישראל, על ידי התפילה שלנו, מעלים את אותם ניצוצות בארבע חלקי תפילה, מהעשייה לבריאה, מהעשייה ליצירה, מהיצירה לבריאה, עד בקריאת שמע, והעמידה מתקנים את הניצוצות האלה. ככה זה הולך כל יום, תדעו לכם. זה הסוד של זה. לכן פרה אדומה, תמימה, פרה זה פר-ה, זה פר דינים, מנצפח. ביחד זה פרה. פר של העת, תמימה, זה גמטרי המלכות, אשר אין בה מום, זה פלא פלאות מה שהיא עושה. עושה דברים שאין כמותם. אבל אני לא רוצה להעריך אתכם הרבה, אבל זה בערך, טיפה מן הים, להסביר מה זה, זאת חוקת הפרה. טיפה. ואני רוצה לספר לכם על זה, מה שכותב מורנו ורבנו, רבי יהודה פתיה. יש לו על זה לרבי יהודה פתיה, משהו אדיר. הוא כותב, רבי יהודה פתיה, דבר מאוד נפלא. הוא אומר, שהוא חולם, מספר, אני אגיד לכם איפה זה נמצא, יש לו ספר בית לחם יהודה, בחלק בית, בטפים הראשונים, זה ביאור על עץ חיים. הוא כותב שמה, אספר לכם מה ראיתי בחלומי. הוא אומר, מתי זה היה, באיזה יום? אני לא זוכר. הוא אומר, חלמתי שאני יורד עם השכינה, לתוך הקליפות. ואנחנו מוציאים ניצוצות, נשמות קדושות. ואני רוצה לומר לכם שנשאר, היה ניצוצות להוציא כמו 40 שקים של חיטה, כבר הכל ריק. מה שנשאר, זה לפני 100 שנה, הוא אומר, זה בתוך השקים נשאר איזה גרגירים. צריך לנער את השקים, ויש שם עוד קצת חיטים, גרגירים, זה מה נשאר. ב-40 שקים כאלה. זהו. ואז תבוא הגאולה. כי זה תלוי, בזה תלוי הגאולה. כמה שמבררים. כל יום יש תקציב. עכשיו תדעו לכם, אם והיה, באותו יום לא הצליחו להוציא את אותו תקציב של נשמות שיש בבטן הקליפה, הנשמות האלה צועקות, בוחות, טובות את אלבונן. איך הם יכולים לצאת? על ידי אסונות, חס ושלום שלא יהיה, תאונות דרכים, מחלות, חיילים, נפגעים, מתים. כל זה, זה של זה. כל. ברגע שאנחנו נלמד טוב, נעשה עבודה טובה, ונברר טוב את הניצוצי הקדושה, אף חיה לא ילך, אף אדם לא יהיה חולה, אין תאונות דרכים, תדעו לכם, זה תלוי בזה. לכן הדבר הכי גדול זה מי שלומד תורה. כי הוא לא נותן שיהיה צרות. מברר ניצוצי הקדושה. זה סוד של העניין הזה של פרה אדומה. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עון. זה פלא פלאות. אז זה מה אנחנו צריכים עכשיו. לעזרת האל ובשועתו. לדעת איך אנחנו זוכים לברר את הניצוצי הקדושה. רק מה, כתוב, זאת חוקת התורה. לא זאת חוקת הפרה. צריך לדעת שאחד הדברים הגדולים שהם מסדרים את עם ישראל זה לימוד התורה. זה לא מספיק כך שאדם ילמד. צריך לזכור את הלימוד שלו. צריך להתייגע בלימוד ולזכור את הלימוד. וזה רמוז בזאת חוקת התורה. אתם יודעים, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. למה לא אמר זאת חוקת הפרה? אלא רבותינו אמרו, בשביל שאדם יזכור את מה שהוא לומד, צריך שלוש דברים. דבר ראשון, צריך לחזור על הלימוד שלו 101 פעם. 101 פעם. עכשיו למדת היום הלכה, תחזור עליה 101 פעמים. לא, לא תחשוב זה בא באוויר. עד השבוע חכם עובדיה, הוא היה זוכר סתם. אמר לי חמודך אליהו, אני הייתי הולך בשוק, בבוקר השכם ביום שישי, הוא היה מכין את השיעור שלו. אני הולך עד הערב. אני הולך אותו הלכה, חוזר אותו הלכה, הולך אותו הלכה. תראו לכם כמה פעמים הוא חוזר על אותו הלכה. זה לא סתם אדם זוכה. חוזר וחוזר. אדם לעמל יולד. זה לא פשוט. צריך לחזור, למה? למה מאבי אחד פעם? אסביר לכם. יש קליפה, אומר רבנו הרי בשאר המצוות, שהיא נקראת מס. מם שמח. והיא ממונה לשכח את הלימוד. אם עוברים אותה במספר הפעמים של הלימוד, היא לא יכולה לשלוט על הבן אדם. ואז האדם לא שוכח. לכן אומרים לבן אדם, תלמד 101 פעם. לכן כתוב, אשרי מי שבא לכאן בתלמודו בידו. לכאן, למד חף, למד 30, חף 20, 50. א', 51. נון, 50, 101. אם בא לכאן, תלמודו בידו. אז לכן צריך 101. אז זה דבר ראשון, צריך 101. דבר שני, צריך לדעת, תמיד לצייר שם הוויה נגד עיניו. שביתי השם נגדי תמיד. כל הזמן יהיה שם הוויה נגד עיניו. שאדם יהיה קדוש, שם הוויה נגד עיניו, לא ישכח. דבר שלישי, להוציא מהפה. לא ללמוד בלב. כל מה שכתוב בספר בלב. לא! חיים הם למוצאיהם, למוציאיהם בפה. וזה שכתוב בפלשה. זאת חוקת התורה. אשר ציווה השם לאמור. זאת, זה ראשי תיבות, זכור, אל תשכח. חוקת התורה, איך לעשות? שלא לשכוח. אשר תעשה את מה? שלושה דברים. א', ציווה, ציווה השם לאמור. ציווה, צדיק וו, ה', צדיק 90, וו 6, ה' 5, 101. אשר ציווה, תלמד 101 פעם, ציווה. 101 פעם. אין עוד דומה מי ששונה פרקו 100 פעם, זה 101 פעם. כי הוא ציווה, ויעמוד. אם למדת ציווה, ויעמוד, לא תשכח. דבר שני, צריך הוויה, שביתי השם, תנגדי תמיד. שם הוויה כל הזמן. אשר ציווה השם, דבר ראשון ציווה. דבר שני, השם, שם הוויה. למור, להוציא בפה. תאמר בפה, וככה לא תשכח. כי חיים הם למוצאיהם. אז זה העניין. אשר, זה אותיות ראש. ציווה, זה 101, כמניין מיכאל. גם ציווה זה המלאך שמלמד תורה לעם ישראל. שמו זנגיגי, יש לזה גמטריה 101. בדיוק. והוא מכניע את שר, יש שר של שכחה, שמו פוטה. גמטריה 100. מה מכניע את שר השכחה הזה? זה 101 פעם שאנחנו חוזרים. אז לכן צריך, איך אמרו רבותינו, זאת התורה. לעולה, למנחה, לחטאת ולאשם ולאים, ונזבח של עמים. ראשי תיבות, בדיוק 101. זאת, תעשו זין. התורה, לעולה, למנחה, לחטאת ולמינויים, וזבח של עמים, בדיוק ראשי תיבות 101. זה ככה, זה חוק חקקתי, גזרה גזרתי. מי שחוזר 101, לא אומר הכלי יקר, דבר יפה. הוא אומר שהמלאך שממונה על הזיכרון, שמו זכר, ויש איתו 227 מלאכים, כוחות, שעוזרים לו שהבן אדם יזכור את הלימוד. שמו זכר. המלאך שממונה על השכחה, שמו שכחה. יש לו 328. אם אנחנו רוצה להתגבר עליו, בשביל להתגבר על השכח הזה, צריך לחזור 101 פעם. ברגע שנדמד 101 פעם, התגברנו עליו. למה אם תעשה זכר, 227, איך יש לי מנה שכח? עוד 101 פעם יהיה שכח. אז ברגע שאתה חוזר, אז זה שכח פעמים. שזה יש ציפור את קרמים. מה היא אומרת? אומר, הגאון מבין, אומר את זה. יש את השיר שלה, שיר המעלות, אשא עיני להרים. מאין יבוא עזרי. למה? יש, זה ציפור את קרמים. מי שאוכל ממנה זה כמו שאוכל את ה... פנזור, שזה עושה זיכרון. שוחטים אותה, אוכלים אותה, עושה זיכרון. אדם לא שוכח. היא סגולית כזאת. אז כולם עוטפים בחליה. אז היא רצה, ומה היא שרה? שירה מעלות, מאין? יבוא עזרי, מאין? מם 40, א' 1, י' 51, נון 101. אומר, מאין יבוא עזרי? בונה של עולם. 101 פעם, אז יבוא עזרי. זה אומר את זה הכלי יקר. זה אומר, הגאון מבין אמר את זה. אז לכן צריך עכשיו, הפרשיות הללו שהאדם משתדל בכל כוחנו שנזכה. יש אמרתי לכם כבר פעם שיש שלוש דברים שהם השלושה פרשיות האלה, הראשון הייתה קורח, השני עכשיו חוקת, שבוע הבא בלק, כל אחד יש לו קוף, קורח הקוף בתחילה, חוקת עכשיו הפרשה שלנו בהמשך, בלק בסוף. מה זה אומר? הקוף זה קדושה. קורח בתחילתה היה קדוש. אחר כך הפסיד. הלך פייפן. לכן נפל מטה מטה. חוקת זה חייב להיות בדרך כזאת. תמה. אדם תמה בתחילה. אחר כך קדוש טהור. אחר כך יכול עוד פעם לקבל תומה. אז לכן הקוף הקדושה באמצע. בלק תמה מתומה. אבל הוא זכה שלבסוף יצא ממנו קדושה. מי זה הקדושה? זה רות המואביה, הקדושה הגדולה, הוא זכה. אז זה העניין שאין תשאל שאלות. חוק חקקתי, גזרה גזרתי, שככה האדם נהיה טהור, ככה האדם לומד תורה, ככה האדם זוכה להגיע למעלות. אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפר אותו רבי יצחק הכהן, ששמע הוא בא למעשה, היה רב באריזונה, בארצות הברית, שמו רבי אברהם אבולעפיה, שם הוא הראה באחרונה, פרשת חוקות, הוא מספר שהוא מתוקף תפקידו לטפל באיזה גט, היה צריך לטוס במטוס, מאריזונה לטורונטו. למה? היה לו שם איזו אישה, שלא קיבלה גט, מסורבת, הבעל לא רוצה לתת גט, בסוף פיתו אותו לתת גט, אמרו לרב, בוא מיד, טורונטו, תבצע את הגט, ותהיה שליח של הגט, אומר, אין בעיה, מסרות נפש כזאת, הוא בא, לקח מטוס, טוב, יצא לדרך, עולה על המטוס, איפה הוא יושב, מחפש מקום, אין שום מקום, רק אחד, ליד איזה נוכרי אחד בבני קוש, איזה קושי אחד, מה זה מגושם? איזה גוף גדול. ידיים גדולות, רגליים גדולות, פרצוף, מבין, אבל בלית ברירה, פחד. ישב על ידו. אז הוא נמצא עם הגוי, והוא פותח איזה חומש, הייתה פרשת חוקת, הוא לומד. הגוי אומר לו באנגלית, זאת חוקת התורה. יש משתגע, הוא אומר לו, אני שמי אבולעפיה, מה השם של כבודו? הוא אומר לו, שעשה. מה זה שעשה? הרב רוצה טוב, הוא בינתיים רואה, הוא מתחיל להציץ, לא עוזב. בסוף הוא הבין שהנוכרי קצת מכיר בלשון הקודש. הוא אומר לו, תראה, מראה פותח לו את הזרוע שלו. הוא אומר, מה כתוב פה? חוקת התורה. חקוק לו בכתובת קעקע, על הזרוע שלו חוקת התורה. מה זה? מה אין לך? הוא אומר, כשנולדתי, דבר איתו באנגליז, אבא שלו חקק לו על היד, הוא מצ'יינה, צ'יינה זה סין. הוא אומר, חקק לו על היד את השם הזה. חוקת התורה, אמר לו, זה סגולה, שהשם ישמור אותו. הוא אומר, מה פירוש? הוא אומר, אני כבר מחפש 40 שנה. הוא בגיל 40, מה המשמעות שאבא עשה לו? הוא לא יודע. הוא אומר, אבל אבא שלי חי, אתה יכול לדבר איתו. הוא אומר לו, אתה גוי? הוא אומר לו, אני גוי! אבל אבא שלי יהודי, דבר איתו. טוב, מרים טלפון לאבא שלו, תשמע, יש לך בן נפלא, יושב כילדו במטוס וזה וזה, מה זה כתבת לו בכתובת קרקע זאת חוקת התורה, אני יכול לדעת? והוא אומר לי שקוראים לו שח. מה זה שח? שח, שח, שח. טוב, אומר אני לא מתחמק, תפס אותו, נפגש איתו, אומר לו, תגיד לי את האמת, אני מעניין אותי מאוד, מה הדבר הזה? אומר לו, מה, אני אגיד לך, תחיל לפקוד את חטאי למזכיר היום. אומר, אני תלמיד ישיבת פונוביץ', למדתי תורה בימי בחורתי, הייתי מתמיד גדול, לומד שקידה גדולה, עסקתי בתורה, התחתנתי, הגיע מי של פרנסה, הכביד עליי העול של הפרנסה. האישה אומרת לי, צריך אוכל. הלכתי לרב, לרב שח, אמרתי לי, יש לי איזו הצעה, מה התפקיד? הוא אומר, זה בתוך, עסקתי בתורה, הוא אומר, מקצת שעות, ויעבוד באיזה משרד. הוא יודע טוב, יש לו ראש מבריק, היה עורך חשבונות, עושה להם עבודה, יעבוד שם. הוא אומר, משך הזמן הביאו שם איזה מנקה, אישה גויה מבנות כוש, לנקות. מיד עליתי למורנו ולרבנו הרב שח, ואמרתי לו, אני אעזוב את העבודה, פסק לי נחרצות, אסור לך להמשיך בשום אופן. זה ייחוד. למה? אומר, למה? כל היום אני לא, אין דבר כזה, כולם אנשים, אבל בלילה, איזה שעה, שעתיים, היא נמצאת לבד ואני לבד. יש לי הרבה עבודה. מה אתה אומר לי לעזוב? אז מה יהיה עם הפרנסה? הוא אומר, זה לא מעניין אותנו. באבן עזר, סימן כף ב', מפורשת, אסור להתאחד עם נוכרית. אין כל קירוב, אין. אומר לה, אבל היא לא שווה כלום, כבוד הרב, היא כושית. אי אפשר להסתכל עליה. לא, לא! אומר הרב שח, אסור. את תתחכם. זאת חוקת התורה. אפשר, מה אין מה לעשות? אומר, בסופו של דבר לא עמדתי בניסיון שלא לעבוד, הייתי צריך מאוד כסף. המשכתי בעבודה, אבל לאט לאט זה ידרדר. זה ידרדר. עד שבסוף היה מה שהיה, ובא מה שאתה רואה אותו. אבל לעוד זיכרון, שיהיה לי, קראתי לו שח, השם הרב שח, שהרב שח אמר לי לא, וכתבתי לו בכתובת חזקה, על הזרוע שלו, זאת חוקת התורה. אני חשבתי להתחכם נגד התורה, ואמרתי לי, זה לא יקרה. ו... חשבתי להתחכם, ולא. פלא פלאות. אומר, אין עצה ואין תבונה נגד השם. אין אפוטרופוס לעריות. זה דבר פלא פלאות. כשאתה אומרת, זאת חוקת התורה, זה זאת חוקת התורה. כל ההלכה זה ההלכה. אי אפשר לנהל דבר אחר. ככה זה הולך. זה הכל פלא פלאות. ויש סדר בעולם. מי שלומד תורה, הוא זוכה. השם מציל אותו מכל דבר, מכל רע. עכשיו אני נזכר, והיה ראש הישיבה, רבי יהודה צדקה, הוא דודו של הגאון רבי מרדכי אליהו. רבי מרדכי אליהו היה עכשיו בהזכרה שלו. הוא סיפר לנו דבר, משהו לא רגיל. הוא אומר, פעם ישב כף החיים סופר, ליל שבת למד תורה, באמצע הלילה, הוא לומד, הוא רואה במלאך המוות. רוצה לקחת אותו. אומר, מה אתה עושה? לך מפה. עוד לא סיימתי את הלימודים שלי, אני באמצע כף החיים, באמצע הלימודים. תאכיל לך, תלך מילדי. אומר, יש איזו גזרה על הציבור, הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת צדיק שחפר על הדור. אמרו לי, מהשמן מגשת אליך. לא! לא! אני יש לי עבודה. אומר לו, מלאך המד, את קצורי, ונק, ונק קצור, איפה אני אלך? אומר, איפה אני יודע? אלך לאיפה שאתה רוצה. אצלי אי אפשר. אומר, חייב לקחת אחד החכמים. אין, תלך לאיפה שיצא מהפה שלו, חכם יחזקאל, עזרה. הוא היה, מה זה? דרשן שאין כמותו. הוא צדיק, לך אליו. אמר, בסדר. בא לך חכם יחזקאל עזרה. באותו יום, אותו לילה. הולך מפה, הולך לחכם יחזקאל עזרה. אומר לו, מה אתה, מה שקטרית? מה אתה צריך עכשיו? מה יש לך? אומר, יש גזרה, אמרו לי לקחת צדיק. צדיק מחפר. מי שלח אותך אליי? אומר לו, בעל כף החיים. אה? לא תבוא אצלי. יש לי שכן. איפה זה דלת? פה. איך? אל תבוא אצלי. הלך. מי זה השכן? היה רבי יצחק שרם. בבוקר נכנס חכם יעקב סופר לבית המדרש, והרב צדקה יושב במקומו. פונה חכם יחזקאל עזרא לרב יעקב סופר, שואל אותו, איך שלח לי, איך שלחת לי את מלאך המוות אליי? אתה לא ככה עושים? אומר, אתה צדיק, אתה יכול להגן על הגזרה. למה? אתה לא צדיק, אתה יותר צדיק ממני. כל זה, שמע את זה, חכם את הצדקה, אומר, בוא נראה מה קרה עם חכם יצחק שרם. בבוקר שמעו חכם יצחק שרם, היה למדן גדול וחסיד, הלך לבית עולמו. אני, כשהיינו אצל מורבי, היה איזה יומיים, איזה תקופה, יומיים מפחד מאוד. מה יש לך? מה? לא רוצה לדבר. אבל הוא אומר, תתפללו. תתפלן. באמצע הלילה, אחרי יומיים, דופק עם המקל על השולחן, הוא אומר, נתבטלה הגזרה. מה פירוש? הוא אומר, לקחו שלום אחר. הוא אומר לנו, בבוקר מי נפתח? חכם שלום כהן, של ישיבת פולת יוסף. גם זה פלא, הדברים הם פלא מופלא. איך? הצדיקים יש להם כוחות אדירות, יש להם כוח של תורה אדירות, זה לא דבר פשוט. אז עכשיו צריכים אנחנו לדעת שעכשיו האלף השישי, וכבר אתם יודעים, מתקרבים לגאולה, צריך לעבוד בכל הכוחות שלנו שנזכה לקרב את הגאולה. אז רק אני רוצה להגיד לכם, היה הגאון רבי רפואל דוד אוירבך, הוא אמר בשם הגאון רב חיים לב אוירבך. רב חיים לב אוירבך, הוא היה ראש ישיבת המקובלים שער השמיים. היה גאון ומקובל גדול. והוא סיפר שרב חיים לב, הוא היה קשור לישיבת נהר שלום גם כן. הוא אומר שהוא שמע מזקן מופלג שהיה בסעודה שלישית אצל רבי דימלך מליזנסק. והוא סיפר, אומר, שבדור הקיסטד עם שכחה יש שלושה דברים. קודם ביאת המשיח, יהיו יראי השם בתחתית שפל המצב, לעומת רשעי עולם שהשיגו ועשו חיל, ויגדול ההסתר והקושי גדול מאוד. זה אמר דבר אחד, הוא אומר, אני שמעתי. דבר שנייה, אמר, המשיל את זה לאורה של מרק שמתבשלת, שמטבע הדברים הבישול, הפסולת צף למעלה, בראש, ואז כל הזוהמה למעלה, והעיקר הפירות הם למטה בתרתית. ויהיה נדמה בדור הזה, דבר שלישי, כמו שהקדוש ברוך הוא לוקח חבל ארוך מסוף העולם ועד סופו, וכל אחד מעם ישראל, אחד אורחז בחבל, הקדוש ברוך הוא מנענע אותו. הטיפשים, נראה להם שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בהם, הם עוזבים את החבל, נופלים והולכים. אבל מי שכיבור, יודע לתפוס בחבל, יודע איך לטפל בעניינים, אין דבר כזה. יחזיק את המעמד, הקדוש ברוך הוא ישמור אותו. לא ראית אותו, אחד היה עושה קפיצה מלמעלה למטה, היו אומרים, איך הוא לא מת? איך הוא יורד ככה? הוא אומר להם, תראו, יש לי חבל דק שאף אחד לא רואה אותו. אני אוחז בו ואני יורד. זה התעלולן. הוא יורד מגובה גדול, ולא קורה לו כלום. הוא אומר, מה אתם חושבים? יש לי חבל דק, אני אוחז בו, ואני יורד. יש חבל דק צינור מהקדוש ברוך הוא, שמחיה את כל אחד ואחד. צריך לאחוז בו חזק. ומי שיש בעבודת השם, ומשתדל, לא יקרה לו כלום. זה צריך לדעת. מי יכול, כשאדם הוא אש של אלכוהול, הוא לא יכול להיות שבוי ביד אצל הרע. אין דבר כזה. הוא אש. הוא זוכה. עכשיו אנחנו צריכים להשתדל בכל הכוחות שלנו. איך אנחנו נלמד בכל מה שאנחנו יכולים ולדאוג על הזולת ולעשות מה שאפשר. עכשיו זה הזמן. אני רוצה רק לספר לכם שהיה ברוסיה שמכר מאוד, היה משפחה אחת עשירה, היה לה הון רב, אבל היא הייתה לפעמים מערכת בבית שלה איזה תלמידים, הרחה אותה בבסירות. יום אחד הגיע אחד היתומים, היה אצלהם בבית, אוכל, שותה, נותנים לו דווקא בכבוד. יום אחד הגיע אחד מבני המשפחה, מערכת להינשא, והיה בן גילו של אותו בחור שהיה מתארח. הבחור היה טוב. המשפחה אמרה, עכשיו קונים לו הכל חדש, את הבגדים ניתן ליתום. איזה סוודרים, איזה חולצות, איזה מעילים, משהו. טוב, היתום היה מאוד נרגש לקבל את זה, כי הוא בדיוק עובר למקום אחר, והוא עובר לבית אחר, בישיבה אחרת, והוא מאוד היה נרגש. הם היו מאוד אהבו אותו, הוא היה כל הזמן מתמיד, לומד, לא עוזב רגע אחת. בדיוק מגיע הבחור, נותנים לו את זה בתוך הבילה, אומר, מה זה? אני לא מסכים. אומר, תתן לו את זה, תקנים לך חדש. לא מסכים. אם הוא יבוא לעבוד איתנו, יקבל. בלי לעבוד, לא יקבל. אמר לו, שבתי בבית השם קודם מחיי. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. למה אתה חושב שאתה המפרנס שלי? מלך מלכי המלכים הוא המפרנס שלי. אתם זכיתם בבית. אני עכשיו הולך, אבל אל תעשו ככה לאף אחד. תיקח את הבגדים, אני לא רוצה. אל תלחם את לחם רע עין. אני הולך. טוב. ומה אתה רוצה להיות נצלם חשבון אחרים? בקיצור, ההורים התביישו מאוד, אבל הוא עזב את הכל, ובינתיים עצמו חלפו השנים. הבחור הזה התחתן לבן משפחה עשירה מאוד, פינקו אותו שם, היה גדול הדור, אף אחד לא יכול בכלל לגשת אליו, בגדולתו בתורה. יום אחד היה הגיע לעיר שלהם, ממנים רב. מה זה? כל העיר צהלה ושמחה. מה זה? איזה דרשה אדירה. בא גם הבן הזה, כולם נכנסים בתור, אומר, אני רוצה להעניק לרב זכות התורה. אומר לו, אתה כבר הפסדת את הזכות שלך. כשהיית צריך לתת, לא נתת. עכשיו שאתה רואה את כל זה ואתה נותן, אתה החמצת את הברכה. אותו בחור יתום שהיה אצלך וגדל אצלך, אתה יודע, זה עכשיו הוא רבי יצחק אלחנן ספקטור, הוא הגאון, הוא הרב. אתה את הזכות שלך, זה הלך, אין מה לעשות. היו שקועים בתורה, את מי זה מעניין, איך זה יהיה. היה בבגדד, היה תמיד אחד התלמידי חכמים הגדולים, רבי דוד פרדו. הוא חיבר ספר שושנים לדוד, מכתב לדוד. היה לו חבר נעורים, למדו ביחד, כמה פעמים עברו על השס. כשהגיע החבר הזה לגיל 25, הוא עזב את התורה, והלך קצת למשחק, ככה זה היה אז. אבל היה הולך ללמוד תורה, אבל הלך למשחק, ונהיה שוב מופלג. לא שכח את החברותה שלו, מדי פעם מפנק אותו. שולח לו איזה דברים. אבל אהבת התורה פעימה בו גם כן, ויום אחד, אחד הסוחרים, הוא היה בניו יורק, הגיע אליו, היו דואגים לו להביא לו כל ספר שיוצא. היה מבקש כל ספר שיוצא, הוא רוצה אותו. אחד הסוחרים הביא לו איזה ספר, התחיל לפקוד, מה זה לפקוד? מה זה לפקוד? איזה מחיות? אמרו לו, למה אתה בוכה? הוא אומר, איך עזבתי את התורה? בשביל כסף. אני מצטער, זה חבר שלי. גדלנו ביחד, תראה איפה הוא הגיע, ומה אני עשיתי. איך? איזה מסירות נפש. תראה מה זה הרב שח, איזה מסירות נפש היה לו לתורה. סתם הוא זכה. שנתיים היה לו חולצה קרועה, היה נכנס ריסון לישיבה שלא יראו, היה רוחץ אותה בערב שבת. איזה סיפורים. החליפה שלו, הוא הפך את החליפה. לחתונה שלו הפך את החליפה לצד השני, מתחתן. זה הכל סיפורים לא רגילים, אבל הם יצאו גדולי העולם. פה היה ראש הישיבה אצלנו, רבי יהודה צדקה, אומר, היה, לא הרגיש טוב, כמה פעמים הוא קיבל איזה התקפת לב, אני זוכר. יום אחד קיבל איזה התקפת לב, לקחו אותו להדסה. היה זמן שהוא היה בביקור חולים, היה בהדסה יום אחד. שם צוות הרופאים היו דוקטור יונתן חסין, פרופסור יונתן חסין ופרופסור מאיר גוסטמן. הם טיפלו ברב, והרב היה תמיד אומר להם דברי תורה במאור פנים כזה. טוב. הם היו רואים שהרב רגע רגע לומד, הוא לא עוזב את התורה. באופן, העיקר, מה אני רוצה לומר לכם? דבר פלא. יום אחד הם באו עם סטודנטים צעירים ללמד אותם. מסבירים להם, עומדים על יד הרב. הרב אמר להם אחר כך, אתם לימדתם אותם את הרפואה, אני קצת רפואת הנפש אתן להם. אתן להם קצת מוסר, מה זה? מה זה עילת העילות, סיבת הסיבות? אמר להם, מה זה אם אבוא בגבורות? אבוא בגבורות, אז השם אלוהים מזכיר צדקתך לבניך, דוד המלך אומר. אומר, פעם אחת, זה פלא קצת. אז הוא אומר להם, הוא מסביר להם הרב, שיש שלוש שותפים באדם. אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. כל אחד רוצה את החלק שלו. כשהאדם מגיע לגיל 80, אם בגבורות 80 שנה, אזכיר צדקתך לבדיך עכשיו. לא אף אחד. למה? עד גיל 80, הכוח של ההורים משפיעים בבן אדם. אחר כך זה רק הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, עכשיו אני בגיל 80, זה רק השם יתברך. זה לא כוח אחר של ההורים. רק אזכיר צדקתך לבדיך, אני מודה. כל הנשמה תעלה לי. בגיל כזה רק להודות להשם. רגע, רגע. באופן שמי שלומד תורה, החיים שלו, זה בכלל עולם אחר. הוא חי במדרגות אחרות. והיה מסופר שבא אחד התייעץ עם החזון איש על איזה בעיה רפואית, ניתוח ראש, וזה וכו' וכו'. אז החזון איש אמר לו למי ללכת ואיך לעשות ומה לעשות. אז הוא אמר, אם הוא יכול לדבר עם הרב בלימוד, יש לו איזו שאלה. אמר, כן, דיבר איתו שעה על סדר קדשים. חזון איש מאוד נהנה ממנו. אומר, זה בן תורה אמיתי. קרא לו החזון איש, אמר לו, לא צריך ניתוח, זה יעבור לבד. אמר לו, אבל הרגע אמרת לי איזה ניתוח ואיך לעשות ומה. הוא אומר, תלמידי חכמים לא צריך ניתוח. מי שעמל בתורה, לא ידעתי שתעמל בתורה. אם לא עמל בתורה, הדין שלך לא הולך לעשות ניתוח. אבל אם אתה עמל בתורה, הקדוש ברוך הוא מתנהג עם מי שעמל בתורה בצורה אחרת. זה לא אותו דבר. פלא פלאות. זה ככה זה, זה הכוח, הכוח. תראו מה זה כוח של תורה? זאת חוקת התורה. היה לפני 80 שנה, פה בירושלים מסתובב איזה קמיע. כתב אותו עטורי זהב. היו מספרים עליו אותות ומופתים על הקמיע הזה. נפקדו בו עקלות, נרפאו חולים. כל אדם מה שצריך, היה בא לוקח את הקמיע, שם עליו, נהיה בריא. טוב, ככה היה. היה אחד, סוף דבר, פתחו את הקמיע לראות מה כתוב בו. מה הוא כותב בו? אני אקרא לכם את הלשון שלו. בזכות חיבורי תורי זהב, לא, בזכות ההגיעה שלי, שעמלתי על התורה, על איזה מאמר, בזכות, אני רוצה שתתן לי שכר על זה, שכל מי שילבש קמי הזה יתרפא. זה היה הקמי. אני עמלתי בתורה, אני רוצה כל מי שילבש את זה, תראה מה זה, יהיה בריא. יש כזה דבר, יש כזה אורות, כוחות, וכן הלאה, יש כאלה דברים, עמלות של תורה, איפה שנלך, זה לא ייגמר אף פעם. העמל, הזכות, הגדולה. באופן שצריך בכל כוחנו שאדם יעמול בתורה. יש עוד דבר גדול בפרשה, הרבה דברים, הכל זה דברים אדירים. אבל אגיד לכם עוד משהו, כתוב שאני אוהב לומר אותו, וישמע כנעני מלך ערד, כי בא ישראל דרך האתרים. ואתם יודעים שהכנעני, מה הוא עשה? עמלק, מלך ערד, זה ראשי תיבות, דע עמלק רשעה. זה עמלק הרשע. הוא שינה את לשונו ללשון כנען, זה לא כנעני. אבל את הלבוש שלו הוא לא שינה. הוא רצה לבלבל את עם ישראל, שחשבו שהם כנענים, שלא ידע שזה עמלק, ואז אם הם יתפללו, הם לא יתפללו טוב, ואז לא יענו בתפילה שלהם. תפילה צריכה להיות מפורטת טוב. קודם כל, מה זה קיבה ישראל דרך האתרים? אתם יודעים מה שאמרו המפרשים של זמננו. דרך אתרי האינטרנט. והפלאפונים. עמלק, מאיפה הוא נכנס? יש לו אתרים של תומעה של סתר החנה, השם יצילנו. משם הוא נכנס והוא מתאמן כל דבר. העיקר בזה ממש היה ככה, הוא בא עמלק, והם לא שינו את לשנם, אבל לא את הלבוש שלהם. למה הלבוש לא משנה מה אומר. תראה איזה מוסר. בקיצור, עם ישראל לא ידע מה זה, זה אוף מוזר. מדבר כנענית, אבל לבוש, עמלק. לא יודעים מה להגיד, מה נתפלל לקדוש הוא, שיציל אותם מידם. מה נתפלל? מה הוא עשה? הצילני מיד הגוי הזה. וידר ישראל נדר, נתון תיתן את העם הזה בידי. לא יודע מה להגיד. דיבר ברור. כשברוך הוא נתן אותו בידו. נתן אותו. למה התפללו ברור? כשאדם מתפלל, איך הוא אומר? היה יעקב מוספי, הוא אומר, להתפלל ברור. זה תמיד אומרים רבותינו. כשאדם יוצא מהפה שלו, מילים ברורות. זה אחד הדברים. אבל היה יעקב מוספי, פעם אחד אנשים, מהמשפחה של רבי עבדאללה סומך, הייתה חכמה, פעם באה עם 40 שאלות. אחת השאלות שאלה אותו למה בנה שהוא לא שומר תורה ומצוות ומנהיג על כל דבר שבקדושה. איך צמח מן הבן כזה? הוא אומר, את התפללת, מה התפללת בנרות? שיהיה לך בן חכם. ויכול להיות גם כן חכם בבר מינן. צריך להגיד שיהיה לך בן חכם בתורה. תלמיד חכם, בן תורה. אז יכולה תפילתך להתקבל יפה. כן, זה הכל עילת העילות. אם אדם לא עושה כמו שצריך, אבל אם אדם הולך בדרך השם, והוא משתדל בעבודת השם כמו שצריך, זה משהו לא רגיל. אני רוצה להגיד לכם, עכשיו היה איזה מנהל של התפסת דיסקים, אתם יודעים, יש היום דיסקים, איך זה נקרא, זה קטן? דיסקונקיק. כן. נתנו לו להדפיס, נגיד, איזה אלף של איזה שירים מרגשים מאוד מאוד, משהו אדיר, של איזה תזמורות מיוחדות, ונתנו לו דיסק אחד, הספדים, על איזה חכמים, אבל מרגשים, שומרים לב. בקיצור, הוא החליף. לאלה שרצו את השירים, נתן את, 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 את הדיסקון של ה... של מה? של ההספדים. לאלה של ה... של ה... של ההספדים, נתן של השירים. בקיצור, הם היה להם, לא סתם הם רצו את השירים האלה והכל, כי היה להם ערב התרמה גדולה לישיבה שלהם, ושם יש הסרטה מיוחדת של הישיבה עם שירים ועם זה, והם אומרים לו, הם רואים את זה, הם עשית לנו בושות. קיצור, אני אומר לכם, בושות גדולות, עשית לנו את הכל, אנשים עכשיו, מה יתנו? הוא אומר, דרך שהכל זה עילת העילות וזו הצלבות, היה שם איזה אחד העשירים, שווה את כל העשירים. אומר, איך ידעת לתת לי את המתנה? של ההספד, שהמורה שחינך אותי, ורצית תמיד לשמוע אותו, ולהספיד עליו, 40 שנה אני מחכה לזה. איך ידעת לתת לי את זה? אומר, אני נותן לך את כל האירוע וכמה כסף שאתה צריך. כי הרגשת אותי מאוד מאוד. אתה רואה מה שקורה? לא צריך שום דבר אחר. זה הכל בא מן השמיים. זה הכל עילת העילות וסיבת הסיבות. צריך לדעת שהכל זה מלמעלה. כשהוא מנהיג את העולם, הוא יודע מה לעשות. הוא חוקק חוקים. הוא מושיב כל אדם במקומך ישיבוך. אין מלכות נוגעת לך ברכתה, כי בלא נימה, אף אחד לא יכול לגוע בך. זה צריך חזק חזק להשים אצלנו. לא אמרתי לכם פעם שהיה פה בירושלים אשת קבלן מצבות, באמצע הלילה היא רואה בעלה צועק. רבקה, רבקה, מה יש לך? מהר, מהר, רופא. יד הימנית משותקת. לא הולך לי, לא מרגיש טוב. הזמין עליו ישר רופא. הרופא בודק אותו, הביאו אמבולנסים וזה, אין לו כלום. יש לו כאבים עזים, אבל לא מוצאים שום דם, שום תרחיש, שום בעיה. בבוקר, הוא אומר לאשתו, תלכי לשכונת בית ישראל, תלכי לי את מרדכי אבנר, זה שבונה את המצבות. מה אומר לו? חתי אני מזכיר, אתמול עשית מצבה לרב צבי פסח פרנק. עשית לו מצבה עגולה, ואני, כאב לי שאתה עשית את המצבה העגולה, לאחתי ושברתי אותה. מהקנאה שלי, בזדון, עם פשטיש. נלך, תראה הכל שבות, תלך תעשה חדש, אני אשלם לך. כיוון ששלחתי יד בעמל בתורה כזה גדול, רבי צבי פסח פרנק, זה מה שקרה. תראה, איפה יכול אדם להגיע? כשהוא לא יודע שהכל זה עילת העילות, וסיבת הסיבות, זה פלא פלאות, זה אמת. אדם לא יכול לדעת מה קורה איתו. מה קורה? שעם ישראל לא הלך בדרך טובים, איך כתוב בפרשה, וישלח השם בעם את הנחשים הסרפים, וינשכו את העם. מה זה נחשים הסרפים? הצער להגיד, הנחשים הסרופים. מה זה נחשים סרפים? אומר, אתם יודעים, שהיה ענן, כל הנחשים שהיו בדרך במדבר, היה ענן שורף אותם. אבל מה היה עושה? לוקח אותה שרף, את הנחשים האלה, איפה שעם ישראל היו, בונה בהם כדר. כל הנחשים הסרופים, היה בונה בהם כדר. כך כתוב במדרש, במדרש רבה יוטט כפבט, רבי יהודן אמר, בונה בזה כדר. לכן זה יקרה נחשים הסירופים שהיו נשרפים מענן. אבל ברגע שעם ישראל לא הלכו בדרך טובים, הנחשים האלה, הם יצאו וינשכו את העם וימות עמרם מישראל. אלה פגרים מתים, אלה סירופים. יצאו וינשכו את העם. להעניש אותם. נחשים סלפים, פלא פלאות. איך? מה עושה הקדוש ברוך הוא בעולמו? מה קורה? יש לנו עכשיו הזדמנות. עכשיו אנחנו בראש חודש. תמוז, זה מנה תשובה ממשבשינו באים. ניקח את עצמנו. השבוע קוראים בתורה פרשת פרה אדומה. יוצאת רוח תארה ממרום. כמו שהתארה, הפרה הייתה מתארת, ונשלמה פרים שפתנו, על ידי שאנחנו קוראים פרשת פרה אדומה, יוצאת ממנה קדושה, מהקריאה הזאת, והיא מתארת, ורוחצת אותנו מבפנים ומבחוץ, והאדם נהיה טהור וקדוש, ויכול לשבת ולעסוק בתורה, וללכת בדרכים טובות, לא ללכת ברחובות, במקומות אסורים, לבתי מלונות, לעזוב את העץ החיים, ולחפור בורות נשברים, שלא יקלו המים. לשמור על עצמנו, ללכת בדרכי הבורית ברך, ואז יעזור לנו הקדוש ברוך הוא, וישלח לנו משיח צדקנו בבא בימינו. נברך כל המאזינים, דרך הלוויין, דרך רדיו מורשת, דרך רדיו דרום, וכדעל מברך ידכון, אזכה ידכון, בריאות איתנה, נאורה מעניין, חיים טובים, ארוכים, בריאים ושמחים. ויהיה בעזרת השם חודש טוב ומאורך, חודש של גאולה וישועה. כן יהי רצון ונאמר.